צלעתי, נכון? אז בשבוע שעבר אנחנו התחלנו לקבל קצת רקע היסטורי למעבר למהלך האידאות, והיום אנחנו נמשיך במבוא הזה, לנסות להבין את הדבר שהביא לכתיבת המאמר והגלגולים שהוא עבר בדרך. והיום אנחנו נתחיל גם קצת לגעת בתוכן שלו. למעשה התחלנו קצת בשבוע שעבר כשעסקנו באיגרת תפתית לשי הורוביץ, מי שלמעשה המיע את כל התהליך של הכתיבה של המאמר. נחזור על עיקרי הדברים. תף ריש סמך דלת למניינם 1904, קוראים שני דברים, קוראים הרבה דברים, אבל קוראים שני דברים שרלוונטיים מבחינתנו. הרב קוק נצל אז שליטה, עולה לארץ, ובאותה שנה שי הורוביץ, שהוא סופר ופובליציסט, תכף אנחנו נראה איך הוא היה ברמה האישית שלו קצת, ונראה איך הרב קוק התייחס אליו, כותב או מפרסם סוג של בקשה להוגי התקופה שיכתבו על עתידו של עם ישראל. זאת אומרת, מה אמור להיות העתיד של עם ישראל לאור השינויים שעוברים עכשיו בעולם, חזרה של עם ישראל לארץ ישראל, הציונות. אז זה קורה בשנת תרסד. הרב קוק בינתיים לא יודע מהדבר הזה, כנראה לא יודע מה הדבר הזה. ארבע שנים אחר כך, בשנת תרס"ח, אותו הורוביץ פונה לרב קוק בפנייה אישית שיכתוב מאמר שעוסק בנושא הזה. נגענו בשבוע שעבר בבקשות, בשאלות שהורוביץ הזה העלה. אז נגענו, שאלה ראשונה הוא שאל, האם יכול להיות שעם ישראל יתבטל מהעולם? האם יכול לקרות דבר כזה? שאלה נוספת זה, מה הדברים שאנחנו יכולים לצפות מהציונות? לאן זה יכול להוביל? הדבר השלישי זה היחס בין היהודים לבין השכנים שלהם, ערבים וגם בחוץ לארץ, היכולת ליצור סוג של חברה שוויונית בין יהודים לגויים, ואולי השאלה שהיא גולת הכותרת זה מהי מהות היהדות? מה זה יהדות בכלל? מהי הזהות היהודית? והאם כדאי ליהודים לשמור על הזהות שלהם גם במחירים שונים? זהו, אלה ארבעת השאלות. כן? השאלה השנייה זה מה אפשר לקוות או לצפות מהתגשמות הציונות? איזה דברים אנחנו יכולים לקבל מזה? שוב, השאלות האלה הם לא אחת לאחת מה שהוא כתב, זה דברים שהחוקר יוסף אביב, הרב יוסי אביבי, הסיק מתוך הדברים, או ארבע שאלות שחוזרו על ידי בעצם חוקר אחד. חוקר אחד במאמר שהוא כתב. טוב, אז מה קרה כתוצאה מהבקשה הזו של הורוביץ? הרבה הוגים נענו לקריאה. בשבוע שעבר העלינו מה אתם הייתם חושבים אם הייתם צריכים לענות על השאלות האלה, שאלות מעניינות גם היום. במידה מסוימת זה שאלות שעומדות בתשתית של החברה הישראלית, בהרבה סוגיות שעולות. עד כמה אנחנו צריכים לשמור על האיכות שלנו, מה היחס בין שמירה על זהות לבין התארות בין העמים, כל מיני שאלות שעולות, שאלות זהות שעולות, הן קשורות לשאלות שהורוביץ הזה אלה. מה זה? חוק הלאום, כן, לדוגמה. נכון, ועוד כל מיני נושאים אחרים שקשורים בישרים ובעקיפים לנושא. אז בשנת תרס"ח זה עלה אז, אבל 4 שנים אחר כך בתף ריש עין בית, הרב קוק מגיב לבקשה של הורוביץ, ואמרנו שבאמת זה פרקי זמן מאוד ארוכים, וזה מה שלמדנו בשבוע שעבר, איגרת תף תת שנמצאת בקרח בית עמוד סלחי סמכבב של איגרות הראייה. ובאיגרת הזו הרב קוק למעשה נוגע ביסודות של האמונה שלנו במה היא כנסת ישראל, מה זה עם ישראל, וכמה משפטים נבחרים מהדברים שראינו בשבוע שעבר. הרב קוק כותב להורוביץ, כנסת ישראל איננה אומה כפי המובן הרגיל, אלא התמצית האידיאלית של האדם. כלומר, להיות אדם יש לו היבט פוטנציאלי והיבט של יציאה מהפוטנציאל, זאת אומרת היכולת לממש את הפוטנציאל. זה נקרא אידיאל. אידיאל זה ההוצאה מהכוח אל הפועל של הרעיון של להיות אדם. אז הרב קוק כותב שכנסת ישראל היא התמצית האידיאלית של האדם המופיעה. כנסת ישראל מופיעה בתור קיבוץ חברתי ממולא בכל תכסיסיו, שנקרא לאום בדרך השאלה. למה? מפני שכל הקיבוצים המיוחדים שבבני האדם נקראים כן. אז זאת נקודה ראשונה שעמדנו עליה בשבוע שעבר, להיות חלק מהעם הזה שנקרא עם ישראל, או בנשמה שלו שנקרא כנסת ישראל, המושג הזה שנקרא כנסת ישראל שמתממש בעולם בעם ישראל לאורך הדורות. הרעיון שלו, כלומר המהות שלו, הנשמה שלו, זה תמצית אידיאלית של האדם. היכולת של האדם לממש את עצמו בצורה מלאה יכולה להופיע שם. זה דבר שדורש הרחבה ודורש הבנה, למה, איך, כמה, למה, מה זה אומר. זה נקרא לאום בדרך השאלה, בגלל שהעמים האחרים הם נקראים לאומים, ועם ישראל נקרא לאום בגלל שגם הוא נראה בדיוק אותו דבר, אבל אמרנו בשבוע שעבר שאנחנו בעצם סוג של חייזרים, אנשים שנראים כמו בני אדם רגילים, אבל בעצם נושאים בתוכם סוג של בשורה וחזון שהם לא רגילים. זאת אומרת, הם לא כמו כל עם, ועמדנו על כמה מההיבטים האלה, כשהראינו שעם ישראל, לדוגמה, הוא לא דת מצד אחד, והוא לא לאום רגיל מהצד השני. כי יהודי נולד ללאום יהודי, וגוי לא נולד בתוך הלאום שלו במובן רגיל. זאת אומרת, גם אם הוא נולד לתוך הלאום שלו, אם הוא יעבור למקום אחר, אז הוא כבר יאבד את הזהות המקורית שלו ויקבל זהות אחרת. זאת אומרת, צרפתי שיעבור לגרמניה אחרי דור 2 יוכל לשנות את הזהות הלאומית שלו, ויהודי נשאר יהודי, אלא אם כן משהו ייפגע בתשתית של הזהות הזאת. זאת אומרת שהוא יתחתן עם אישה לא יהודית ויוליד ילד לא יהודי. זה דבר מאוד מאוד משונה. זו נקודה אחת. נקודה שנייה זה שעמים אחרים יכולים לבחור את הדת שלהם. אתה יכול לבחור להיות, אדם יכול לבחור להיות נוצרי או מוסלמי או בודהיסטי או כל דת אחרת, ויהודי נולד לתוך הדת שלו. זה דבר מאוד מאוד מוזר, משונה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש איזשהו קשר כמעט גנטי, או לא כמעט, בין הדת לבין הלאום אצלנו. וזאת נקודה שצריך לעמוד עליה. עוד כמה משפטים מתוך איגרת תפת. את הופעותיה המרובות, מי? את הופעותיה של מי? של כנסת ישראל, מגלה או מגלה הוא, העם הזה, בתקופות שונות, בגוונים שונים. ואז הוא כותב גם, יש מהן שהיא מגלה על ידי עצמה, ויש מהן שגילויה יוצא אל הפועל על ידי חלקים אחרים של האנושות, על ידי גרמתה. כאן הוא רומז כמובן לדתות, שמפיצות לפעמים את הרעיונות היהודיים באופן עקיף. ועוד כמה דברים שהוא כותב בהמשך, והוא מדלג לתחום של השאלה, ובשביל העתיד, אידיאל, האידיאלים הזה, המובטח לכנסת ישראל, שהוא צפוי בבירור לכל החיים חיי האומה ברוח ובפועל, איננו מחזיקים את מעמד עמדתנו. מה הסיבה שאנחנו שומרים על הזהות היהודית שלנו בכל תוקף? בגלל העתיד שמובטח לנו. בגלל שיש עתיד מסוים שלא יתממש עדיין. ולעתיד הזה אנחנו שואפים, וגם אם אנחנו עכשיו לא רואים אותו עדיין, אנחנו שואפים לעתיד הזה, ובגלל זה אנחנו מחזיקים את העמדה שלנו. שהוא צפוי בבירור לכל החיים חיי האומה ברוח ובפועל, איננו מחזיקים את מעמד עמדתנו. ואנו, בעלי הנשמות, של הים הגדול שכל הנחלים הולכים אליו, לא נלך לראות בשדה אחר, למצוא שם מי תמציות ומי בצעים, מים בלוחים. הים האידיאלי הוא עתידנו. וכן אמר משה איש האלוהים בתפילתו, סבנו בבוקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו, סמכנו כי מות עין איתנו, שנות ראינו רעה, יראה אל עבדיך, פועלך והדרכה על בניהם. ככה מסתיימת איגרת תפתת. הדבר הזה עדיין לא מסביר לנו, אז איך צמחה המסה הזו שנקראת למהלך האידאות? אז מה, בעקבות זה הוא כתב את, את החיבור הזה? אז כך, הסיפור המעניין הזה נמשך. האיגרת הזאת, איגרת תפתת, שקראנו אותה בשבוע שעבר וכמה מהתמציות שלה עכשיו, הרב קוק לא שלח לשי הורוביץ, למרות שיועדה אליו, הוא היה הנמען. אז למי הוא שלח אותה? זהו, אז הוא שלח אותה לעורך עיתון העברי, ששמו הוא הרב מאיר בר אילן, בנו של הנציב, על שמו האוניברסיטה, כדי שהוא ידפיס אותה בעיתון שלו העברי. שהרב שמח את ידיו על הרב מאיר בר אילן, היה מאורחי ומקימי האנציקלופדיה התלמודית, רב חשוב, פעיל ציוני מאוד מאוד חשוב. עכשיו, למה הרב לא שולח את האיגרת הזאת להורוביץ? למה הוא שולח אותה באופן עקיף לרב מאיר בר אילן שיפרסם אותה אצלו? מה הסיפור? אנחנו נראה את זה עוד מעט, נראה באיגרת שהרב כתב לרב מאיר בר אילן, אנחנו נראה את הסיבה. העליתי בפניכם שאלה שבוע שעבר, האם אתם הייתם נענים לקריאה כזו ומפרסמים מאמר אצל מישהו שביקש מכם לכתוב? היו כאן דעות שונות, תכף נראה איך הרב קוק התייחס לדבר הזה. ככה הרב קוק קרא לזה, המאמר הנדרש, הנה הוא כותב, שבוע לאחר מכן בי"ז בשבט תרע"ב שלח הרב את האיגרת אל הרב מאיר בר אילן, עורך כתב העת העברי, וצרף אליה את המאמר הנדרש לשאלות הזמן ואת תשובתי לשי הורוביץ כדי שהוא ידפיסה בעיתונו. אז כאן הרב קוק מסביר באגרות איגרת תף יוד א' כרך ב' וקצת כמה מעט איגרות אחרי איגרת תף ב', הרב מסביר לרב מאיר בר אילן ברלין מדוע הוא לא שולח את התשובה שלו לאורוביץ עצמו. אם אני שולח בזה לכבודו את המאמר הנדרש לשאלות הזמן להוגי דעות תיאורי לב ולעורר את הרוח. לעבודה ספרותית ישראלית הוגנת. יטיב נא כבודו למלות רצוני ולהדפיס יחד עם הגיליון איזה אקזמפלרים. אקזמפלרים זה חוברות לדוגמה. כמה גיליונות. איזה אקזמפלרים מיוחדים ממאמרי זה, עד שיעלה לחוברת מיוחדת, ולשלוח לי מהם איזה עשיריות. כזה עשה לי דוקטור לוין, זה רבי בנימין מנשה לוין, תלמיד של הרב קוק, הרבה מאוד מהאיגרות מיועדות אליו, הם היו צמד כזה דוקטור הרב משה זיידל ובנימין מנשה לוין. לימים הוא היה גם חוקר, עשה עבודות מחקר תנכיות ועוד כל מיני, גם בתורה שבעל פה, בתנך זה בעיקר זיידל. כזה עשה לי דוקטור לוין במאמרי קרבת אלוקים, גם בלא דרישתי. קרבת אלוקים, המאמר הזה, זה מאמר שמופיע בספר מאמרי הראייה, ובהמשך אנחנו נראה את ההתייחסות של הרב צבי יהודה, שעורך את מאמר למהלך האידאות, ונראה את ההתייחסות שלו לקרבת אלוקים. אז בכל אופן, ככה הרב קוק כותב לרב מאיר בר אילן, אני מבקש ממך להדפיס, לעשות עותקים נפרדים של המאמר, ויחד עם זה הנני שולח את תשובתי לשי אורוביץ על מכתב שקיבלתי ממנו להשתתף במאמר מחקרי על דבר עתידות היהדות. עכשיו תשמעו את המשפט שהוא אומר על אורוביץ עצמו. כמובן אי אפשר לנו כלל להשתתף עם ניפולים כאלה שרגלם האחת עומדת כבר מחוץ לתחום. זאת אומרת, מה הסיבה שהרב קוק לא מוכן לכתוב את התשובה להורוביץ? נכון. והרב קוק אומר, אני לא מוכן להשתתף בבמה עם ניפולים כאלה, אנשים שהם כבר חצי רגל מחוץ ליהדות, שהם לא באמת מכבדים את היהדות, אלא הם רוצים לתת אלטרנטיבה ליהדות.
סתם שאלה, למה לכאורה
מדובר
בילד מזה שהרב קוק קורא את לכאורה את הטוב שמוצא תמיד את הצד הנשמתי, או את הטוב שיש גם מאנשים שהם לא דתיים, או לכאורה יכול להיות שבן אדם, למשל אם אני מסתכל על היום, יש אנשים שהם איבדו מבחינה, אתה אומר, הם באמת נראים מאוד מאוד רחוקים מן היהדות, כל מיני סיבות, זה לא בכך מרוע לב או משהו.
נכון.
אז למה הוא כאילו כל כך נחרץ?
אני חושב שבאמת השאלה שאתה מעלה היא שאלה חשובה, ואני חושב שבמובן הזה באמת אנשים לא תמיד יודעים איך להתייחס לדמות של הרב קוק. הוא היה מורכב מאוד, היחס שלו לחילוניות היה מורכב, בכלל לא פשוט להגיד שהוא ככה הכיל וקיבל, הייתה לו עין טובה והוא ראה תהליכי עומק, אבל ברמה האישית הוא התייחס לאנשים חוטאים, ידע לעשות הפרדה בין הצד של החטא שבהם לצד הפנימי שבהם. לשאלתך, הרב תמיד היה לו יחס מורכב לאנשים שהם לא שומרי מצוות. יחס מורכב זה אומר שהוא ידע ממש לעשות הפרדה, שני דינים לגבי הטוב שבו והלא טוב שבו, ואצלנו דווקא הרבה פעמים מבלבלים בין שני הדברים ויוצאים מזה תקלות, כי אנשים אומרים, מה, אנחנו עם החילונים ביחד, ואז לא יוצאים הפרדות, נצרכות. זאת אומרת, הם אומרים, רגע, אני איתם ביחד בדברים מסוימים, בדברים אחרים אני לא, אני לא סופג מהם את התרבות שלהם. הרב ידע לעשות את ההפרדות האלה, כי הוא היה צדיק במעלה מאוד גבוה. אני חושב שמי שרוצה קצת להתרשם מהדרך הזו של הרב, שיקרא הרבה איגרות. באיגרות, כשאתה לומד איגרות, אתה רואה את היחס המורכב של הרב, כל מיני דברים. אנשים קוראים בעיקר את הקבצים, ובקבצים הרב הרבה פעמים כותב את המבט העומק שלו על התהליכים, אבל אתה לא רואה את הצד המעשי שלו, איך הוא התמודד בסופו של דבר. יצאו על זה ספרים מאוד מאוד חשובים, כמו למשל להקות שורש של הרב אסרמן ואיתם הנקין, השם יקום דמו, שבו הם הראו את היחס של הרב בין קרן קיימת לישראל ל... קרן קיימת לישראל ו... אני לא זוכר עכשיו. הוא משווה שם בין ההתייחסות של הרב לקרן קיימת לישראל שהייתה חיובית לקרן היסוד. קרן היסוד, היחס של הרב היה לא כל כך חיובי. והם דנים שם על מה ההבדל בין קרן קיימת לישראל שהייתה גאולת קרקעות, קרן היסוד שהיה בה כבר היבטים מסוימים של התערבות תרבותית או כל מיני תכנים אחרים שהרב התייחס אליהם אחרת. כן.
נכון, מצאנו עוד מישהו דומה אולי לשי אורביץ, אליעזר בן יהודה, שהרב גם שולח לו על זה שהוא אם נזוך לנו עבר מגמדל או משהו.
נכון, נכון, נכון.
אבל הוא כן מגיב לו, והוא גם יש איגרות שהוא מתכתב איתו לכבוד אליעזר בן יהודה או משהו כזה, והוא שולח לו על שאלות בלשון, כי הוא כן נותן במה במקום אחר.
קודם כל הוא לא נותן במה, הוא לא פרסם אצלו בכתב עת של אליעזר בן יהודה. יש סיפור מפורסם על אליעזר בן יהודה שלקראת סוף חייו ממש על ערש דווי הוא עשה תשובה. וכנראה שיש הבדלים גם בין רמות שונות של, של אנשים שמתרחקים מהיהדות. אליעזר בן יהודה עם כל ההתרחקות שלו בסופו של דבר רצה להחיות את השפה העברית, הוא חשב ש... צריך לדבר בעברית, זה כבר מראה זיקה מסוימת שלו לתוך העולם היהודי. אולי אורוביץ הזה אנחנו לא מכירים אותו, אבל הוא כנראה היה, כנראה כבר בדברים שהוא כתב הייתה איזו התרסה נגד היהדות, הוא רצה ליצור אלטרנטיבה והרב זיהה את זה. אבל זה נקודה מאוד חשובה, זאת אומרת נגעת פה בנקודה חשובה מאוד, שהרוח של הרב קוק, שהרבה מאוד מהאנשים אומרים שאנחנו הולכים בדרך שלו. אני חושב שמאמצים את הדרך המכילה שלו, אבל לא יודעים לעשות לפעמים, לבקר לפעמים כשצריך. וצריך ללמוד את זה. זאת אומרת, והשימוש של הרב זה דרך היקרות. לכן זה מאוד מאוד חשוב. אני חושב אפילו בשיעור א', מההתחלה כדאי ללמוד יקרות. כי דרך האיגרות אתה נחשף לא לרעיונות של הרב, אלא לדרך שהוא יישם את הרעיונות במציאות, במציאות המשתנית. אז התשובה היא מורכבת. לרב הייתה התייחסות מורכבת תמיד לחברה החילונית. הוא ידע לזהות את הדברים הטובים שבה, וידע גם לברר את הדברים, את הסיגים שבה. ואם אנחנו לא לומדים לעשות את זה, פשוט אנחנו מאמצים הרבה פעמים גם את הרע ביחד עם הטוב. ואלף בית של ללמוד, זה ללמוד לעשות ברור. אני בעד הדברים הטובים, אני נגד הדברים הלא טובים. עובדה, הוא יכל להתעלם מאורוביץ. עכשיו, האם הרב היה היחידי שעשה את המהלך הזה? האם היו עוד רבנים שנענו באופן חלקי לבקשה הזאת שלו? כן. רק אני אעיר על זה. בעל השרידי אש, רבי יחיאל יעקב ויינברג, מחבר שוט שרידי אש, גם לאותה בקשה הוא כתב מאמר על מהות היהדות, ובראשו כתב מערכת העתיד, שזה הכתב עת של אורוביץ, הזמינה אותי במכתב פרטי להמציא בשביל הקובץ הספרותי הערוך על ידה מאמר מחקרי שיבטא את הלך מחשבותיי על העניינים הנוגעים אל מהות היהדות וחזיונות עתידותיה, תוכנה ותקוותיה להבא. עכשיו, המאמר נכלל בקובץ כתבי הגאון רבי יחיאל יעקב ויינברג, ובראשו הוסיף עורך הקובץ, מלך שפירה, נכתב מלכתחילה בשביל העתיד, אבל לא הופיע שם, אלא בהעברי. אז רואים שגם הוא לא היה מוכן לפרסם את עצמו. כאילו זה קצת כמו במידה מסוימת, תנסו לחשוב על איזה על עיתון, שהרוח הכללית שלו היא נגד היהדות, ואתה מפרסם שם. בעצם, גם אם פרסמת מאמר חיובי, אז כאילו אימצת את הרוח הכללית של, של הביטאון, של הגיליון. יש אנשים שיגידו שזה אותו דבר עיתונים היום, יש כאלה שיגידו שלא. בכל אופן, הרב קוק לא, לא ראה עניין, וגם הרב ויינברג לא ראה עניין לפרסם אצלם. מה, איפה מופיע המאמר של השרידי אש? כתוב כאן, כתוב אצלי, בוא נסתכל, כתבי הגאון רבי יחיאל יעקב ויינברג, סקרנטון, תפשין סמך ג' כרך ב' עמוד חוף קוף ד'. לא מכיר את זה, אבל... רגע. אוקיי, אז מה קרה בסוף עם הבקשה לרב מאיר בר אילן? הרב מאיר בר אילן מימש את הבקשה של הרב קוק, ובארבעה גיליונות רצופים של העברי, גיליונות ט' עד י' ב', שיצאו לאור בין אדר לניסן תף רשעים ב', הדפיס את מאמר למהלך האידאות שהרב שלח אליו. בהתחלה הוא הדפיס את התשובה של הרב קוק על השאלות של שי אורוביץ, האיגרת, איגרת תפתת, ומיד לאחריה את המאמר למהלך האידאות בישראל, שהכותרת שלו המאמר הנדרש לשאלות הזמן, שהרב קוק צירף אליו באיגרת שהוא שלח לו בי"ז בשבט תפרש עין ב'. יפה. אז המאמר התפרסם בפעם הראשונה בעיתון העברי בשם למהלך האידאות בישראל, אצל הרב מאיר בר אילן. עכשיו, באותו חודש, בין תתוו ליוטט באדר, תפרש עין ב', שלח הרב צבי יהודה איגרת לרב יעקב משה חרלה. וכך, וכל דברי הרב צבי יהודה, בהעברי הבא, מה זה העברי? העיתון. בהעברי הבא יתחיל להידפס, כמדומה, המאמר הגדול והנשגב בין ששת הפרקים, וב פרקים, כמדומה, שכתבתי לאודותיו ושעבדתי בו במשך שני שבועות, עבודה רבה ומועילה, ברוך השם, והוא שני בערכו לקרבת אלוקים. אז הרב צבי יהודה כותב לרב חרלאפ, הולך להתפרסם עכשיו המאמר הגדול, המאמר הגדול והנשגב בין ששת הפרקים, שנקרא למהלך האידאות בישראל, והוא שני בערכו לקרבת אלוקים. המאמר קרבת אלוקים, הרב צבי יהודה ראה בו חשיבות עוד יותר גדולה. המאמר הזה נמצא במאמרי הראייה, ובמקורות לספר אורות, הרב צבי יהודה מפנה המון פעמים ולמהלך האידאות למאמר קרבת אלוקים, ולהשוות בין שני המאמרים. שני המאמרים האלה הם בעצם מאמרים היסטוריוסופיים שסוקרים את ההתגלות של האמונה בעולם. אז מאמר למהלך האידאות מתמקד בעם ישראל, מאמר קרבת אלוקים הוא חושף גם את המימד הכללי וגם שם. אז רגע, אז מה יוצא לנו עכשיו? יוצא לנו שבעצם הרב צבי יהודה, הבן של הרב קוק, הוא זה שגרם למאמר להפוך להיות מה שהוא. הוא זה שערך אותו במשך שבועיים בעבודה גדולה ורבה ומועילה. הוא זה שערך את המאמר. אז מאיפה הוא ערך אותו? איך המאמר הזה הגיע? אז הסיפור הזה, הסיפור המעניין הזה, הוא נהיה מעניין יותר, בגלל שרק עד לפני שנה חשבנו משהו אחד, והיום אנחנו יודעים משהו אחר. אחרי שיצא פנקס ה', אנחנו מגלים גילויים חדשים על המאמר למהלך האידאות. רק מספר הערות בהקשר הזה. האיגרת של הרב לשי הורוביץ, שנתפסה בתחילת שנת תרש"ב בכתב העת העברי, חזרה ונתפסה באיגרות ראייה בירושלים שנת תרפ"ג, זה הגרסה הראשונה של איגרות ראייה, איגרת כ"א. בשני המקומות הללו לא נתפסה איגרת בשלמותה, וראשה וסופה שבהם נזכר שמו של שי הורוביץ הושמטו ממנה. זאת אומרת, באיגרות במהדורה הראשונה אפילו לא נזכר שמו של הורוביץ. האיגרת נתפסה בשלישית באיגרות ראייה ירושלים תש"ו, זה בעצם המהדורה שנמצאת גם לנו, אצלנו היום. איגרת תפתת, בפעם הזאת היא נתפסה בשלמותה. טוב, אנחנו לא נסתבך עוד עם, עם הסיפור הזה יותר מדי. עכשיו, יש כאן עוד איזה המשך מעניין. בהי אב, תף רשעים בית, שלח איש הורוביץ איגרת נוספת לרב קוק. באיגרתו, תמה איש הורוביץ, מדוע פרסם הראיה את תשובתו אליו ואת המאמר למהלך הידות בישראל בעיתון העברי של רבי מאיר ברלין, ולא בעיתונו שלו, הוא נעלב. מה קרה? העתיד, כפי שעשו סופרים והוגים רבים, כאמור בראש סעיף זה. כשבועיים לאחר מכן, י' זין באב, השיב הרב קוק לאיש הורוביץ כי אין הוא יכול לפרסם את דבריו בעיתון העתיד בגלל תוכנו ומגמתו. האיגרת הבאה מופיעה באיגרות ראייה, איגרת תף מ-מ-ה, כרך בית עמוד צדיק. מכתבו מ-ה מנחם אב הגיעני, והנני להודיע לכבודו דברי אמת, שבהיותנו בזמן הזה יושבים בחרדה גדולה על התפרצות השמד בין חלק מצעירינו. מה זה השמד? החילון. ושוויון הנפש הנפגש לזה גם מבאים בימים. אני חושב כל סגנון ספרותי המטיל ספק בתוכן היהדות לעומת עבודות זרות למעשה רדיפה לכלל ישראל. מה? לדעתי הוא מתכוון, כאילו הוא אומר ככה, כל סגנון ספרותי המטיל ספק בתוכן היהדות לעומת עבודות זרות. כן, אני חושב, זאת אומרת, לעומת, אני חושב שלעומת זה לא לעומתי, אלא ממול עבודות זרות, זאת אומרת, הוא מכניס אותם אולי ביחד. אז הוא אומר, זה מעשה רדיפה של כלל ישראל. יש לו דין רודף על כלל ישראל, בגלל שהוא בעצם פוגע באומה. ששום כישרון ושום חוכמה שבעולם לא יוכל לחפר על זה. תראו איזה מילים חריפות הוא כותב. אני חושב כל סגנון ספרותי המטיל ספק בתוכן היהדות למעשה רדיפה לכלל ישראל ששום כישרון ושום חוכמה שבעולם לא יוכל לחפר על זה, וכבודו נכשל בזה כמה פעמים במחילת כבודו. וואו, מה? חד וחד וחלק. זאת אומרת, למה הוא לא מפרסם את זה? אבל הרב קוק יש לו גם את הצד השני, כמו שאמרתם, והוא ממשיך וכותב ככה. ידע גם כן לדונו לכף זכות, שדבריו יוצאים מקירות ליבו, ומחווה ספקותיו אוכלים את כליותיו. אבל, במה חטאה האומה העלובה, שנרשה להוסיף על יגונותיה ואלבונה, מידי שונאי העזרים, גם מכות כאלה מבית מאהבי הבניה? מה חטאנו שאתה צריך להוסיף לנו על מה שיש לנו גם ככה מהאחרים? ומתוך כך לא יכולתי להתגבר על עומק צערי שנצטערתי כמה פעמים מהופעותיו הספרותיות של כבודו עד כדי מידה זו שאוכל להשתתף בעבודת העתיד שרוחו של כבודו מרחף עליו. אמנם בטוח אני שדורנו זה דווקא על פתחי תשובה, הוא אומר, ותשובתו תשובה גדולה תהיה, תשובה הילאה, ודווקא מכוחות הפורצים בשטף בלתי מעוצר זרם חייה התפרץ להחיות עם רב. אז הרב קוק אומר פה, אני לא דואג, עם ישראל הוא עם בריא, והוא יחזור בתשובה, והוא יתקרב למקורות שלו, וגם קולות כמו שלך הם לא יפגעו בו. אבל אי אפשר לנו למהר בהשתתפות עד שנראה סימנים הגונים על נטיית הרוח לצד בניין הלוך להרגיע ישראל. אומר, אני יודע שגם אתה בסופו של דבר תחזור בתשובה, אבל הוא אמר, אני לא מוכן להשתתף עד שאני לא רואה צעדים מעשיים ברורים וגלויים לחזרה בתשובה. בקיצור, זה מסביר את מה שהוא כתב באיגרת לרב בר אילן. כמובן אי אפשר לנו כלל להשתתף עם ניפולים כאלה שרגלם האחת עומדת כבר מחוץ לתחום. האיגרת לשיירובית השלימה את התמונה, ויכול להיות שזאת הסיבה, אולי שזה לא מופיע בהתחלה. זהו. אז סיכומו של העניין. איגרת, ואני אעשה פה סוג של קיצור, נסביר את, את המהלך הזה, מה קורה פה. בעצם, המאמר למהלך האידאות הוא מאמר שנכתב לכאורה, וככה ידענו עד לפני שנה, נכתב כתגובה לבקשה של אורוביץ, שי אורוביץ, וראינו את האיגרות לרב מאיר בר אילן ואת כל הסיפור הזה שהיה סביב האיגרת, אנחנו רואים. אז מה קרה שם? הסתבר שהמאמר הזה נכתב כתגובה לכאורה, ונערך בפעם הראשונה על ידי הסופר עזר. הסופר עזר, אלכסנדר זיסקין דרבינוביץ', שהיה בקשרים עם הרב, לבקשת הרב, ערך את המאמר, והוא היה אמור להתפרסם בכתב העת הניר, שזה היה כתב עת שהרב קוק היה קשור אליו, בשנת תף רש עין, תף רש עין ב-1910, שנתיים לפני הסיפור עם אורוביץ, זאת אומרת לפני שהרב הגיב לפחות לאורוביץ, למרות שהרב כבר ידע על זה, כי זה היה בתפרי סמכת, כן? עכשיו, הסיפור הזה עם עזר לא התפרסם בפועל, לא בניר ולא בתחכמוני. הרב רצה אחרי זה, היה כתב את נוסף התחכמוני, שגם הרב פרסם שם, ולא התפרסם המאמר. זאת אומרת, העריכה של עזר נגנזה. אחר כך זה הופיע בספר של הרב בערי, אוהב ישראל בקדושה, ספר שאיגד דברים של הרב. אז עזר ערך את המאמר, בפועל לא התפרסם, ואז בתף רשעין ב' בעקבות כל הסיפור הזה שהרב מגיב לשי אורוביץ, הרב צבי יהודה בעצמו עורך את המאמר מחדש ומפרסם אותו בכתב עת של הרב מאיר בר אילן במשך כמה שבועות, שישה פרקים מתוך המאמר. אבל מאיפה זה נערך? לא ידענו. עד לפני כשנה, שיצא פנקס ה', ואנחנו מגלים שהמאמר למהלך האידאות למעשה הוא שתי פסקאות נפרדות שעומדים ביניהם איזה 40 פסקאות לפחות באמצע, שתי פסקאות, אחת סביבות איגרת, סביבות פסקה כף, פסקה סמך ג' או משהו כזה, ושתי הפסקאות הגדולות האלה, גדולות מאוד, נערכות ביחד על ידי הרב צבי יהודה למאמר אחד מלוכד שנקרא למהלך האידאות.
אז זה לא נכתב בעצם ל...
לא, נכתב בשנת תף ריש סמך ת' כנראה. זאת אומרת, זה נכתב כמה וכמה שנים לפני הסיפור הזה. נכון, אבל הרב כתב את זה לעצמו, אולי בעקבות משהו רע, אולי לא בעקבות. בכל אופן, זה שתי פסקאות שהיו אצל הרב בכתבים שלו, והם התפרסמו בשלב מאוחר.
אז מה שהרב שולח
הרב
בר אילן על המאמר הנדרש לשאלות, זה זה? זאת אומרת,
הוא
לקחת מה
שהרב ציודה הרב. נכון, 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 כן. בעצם, זה לפני כן, היה את עזר שלקח את שתי הפסקאות האלה שדיברתי עליהן וערך אותן בפעם הראשונה, ולא יצא מזה שום דבר. העריכה של עזר, אפשר לראות אותה, היא שונה מה של הרב צבי יהודה. יש מי דברים מסוימים, יש דברים מסוימים שלא מופיעים אצל הרב צבי יהודה. שניהם, זאת אומרת, בשתי העריכות יש עריכות שונות. זה עריכות שכל אחד יש מי דברים מסוימים, אבל בסופו של דבר הרב חתם על העריכה של הרב צבי יהודה. היא זאת שהתפרסמה בפעם הראשונה, בתף רש פי ג' באיגרות במהדורה הראשונה, ואחר כך באיגרות שיש לנו, ממהדורה תפשין ו' 1946. זה אומר שבעצם למאמר למהלך האידאות היו שני גלגולים ושלושה פרסומים. גלגול אחד זה בעריכה של עזר, גלגול שני בעריכה של הרב צבי יהודה, זאת העריכה שיש לנו, התפרסמה בפעם הראשונה בהעברי, בפעם השנייה באיגרות מהדורת תפרש פי ג' ובפעם השלישית במהדורת תפשין ו' שכוללת גם את האיגרת לאורוביץ, איגרת תפפט. זה עשינו גל עם הסכתה. כן, כן, הרב צבי יהודה. בעצמו, כעורך אורות, הכניס את האיגרת לתוך, את מה שהופיע באיגרות, הכניס את זה לתוך ספר האורות. זהו, זה הסיפור שעומד מאחורי המאמר המרתק הזה. ולמה חשוב לדעת את זה? כי כמו הרבה פסקאות של הרב, כשאתה מבין שנעשתה פה עבודת עריכה, לפעמים אם אתה מרגיש שיש משהו מסוים שאתה אומר, רגע, הוא חוזר על משהו, זאת אומרת, יש משהו שזה נראה שזה לא בדיוק, אם הייתי כותב פרק אחרי פרק, זה היה נראה לי יותר קוהרנטי, יותר מסודר. זאת אומרת, אתה כבר התייחסת לדברים האלה, למה אתה חוזר על זה עוד פעם? אם אתה מבין שמדובר פה בשתי פסקאות שיחדו אותן, אז אתה מבין למה זה לא בדיוק כמו מאמר של פרק 1, 2, 3, 4, 5, 6. הרב לא כתב את זה בצורה של הפרקים. גם תסתכלו, אם תסתכלו בפנקס A, אתם תראו שהרב צבי יהודה ממש איחד בין שני דברים ושם אותם בסדר אחר גם. זה לא בדיוק באותו סדר, שינה מילים, השמיט דברים מסוימים. אביבי גם טוען בתוך המאמר הזה שהוא השמיט גם דברים מתורת הסוד. זאת אומרת, יש בפסקאות האלה דברים מפורשים מהקבלה, הרב צבי יהודה השמיט אותם. אז לא ניכנס עכשיו לסיבה, אם זה פגע או לא פגע, זה מה שרב אביבי טוען פה במאמר, זה לא משנה לנו. אבל מה שכן, זה שתדעו איך המאמר הזה התהווה בכלל. ועד לפני שנה אנחנו חשבנו שהמאמר הזה בעצם נכתב על ידי הרב, כתגובה למה שאורוביץ כתב, ורק הרב צבי יהודה ערך את זה. ולא היא. המאמר הזה שכב אצל הרב זמן רב בבית נזב, ובעקבות הבקשה של אורוביץ הוא התייחס אליו וביקש ממנו לערוך את זה. מה שמעניין הוא באמת הדבר הכי בולט שאתם תראו, מה אורוביץ בעצם ביקש מהרב לכתוב על העתיד, נכון? העתיד, מה העתיד של עם ישראל? אתם תראו שהמאמר עצמו לא מדבר כל כך על העתיד, הוא מדבר בעיקר על העבר. אז מה, אבל איגרת תפתית היא בעצם משלימה את הנקודה, כי הרב מתייחס בה בעיקר לנושא של העתיד ולא לנושא של העבר. הרב, נכון? הרב אומר.
שמה זה איגרת
תפתית? איגרת תפתית זה האיגרת הראשונה שראינו, שהוא כותב שם שעם ישראל הוא לא עם כמו כל העמים, אלא הוא העם רק במובן במובן החיצוני אנחנו קוראים לו עם, הוא התמצית האידיאלית של האדם. בסדר? יפה. אז עשינו סקירה היסטורית של המאמר הזה, וככה אנחנו נבין קצת על מה מדובר ואיך מדובר עליו, ויש לנו כמה דקות שאנחנו נוכל גם להתייחס לתוכנו של המאמר, מה הסיפור של המאמר הזה. אז תכלס התחלנו להתעסק בתוכן של המאמר באיגרת תפתית, כי הנושא של המאמר הוא עם ישראל לאורך ההיסטוריה. כן, זה הסיפור של המאמר. עם ישראל יש לו מופעים שונים. איך הוא קורא לזה באיגרת עצמה? הוא אומר, נכון, לא, הוא כותב את זה מפורש, שאת הופעותיה המרובות מגלהו בתקופות שונות בגוונים שונים. העם הזה מגלה את ההופעות שלו בגוונים שונים, בזמנים שונים. עכשיו, מה זה אידאות? ולמה המאמר הזה נקרא למהלך האידאות? מה הקשר? איך הגיעה המילה אידאה לסיפור הזה? אז המילה אידאה היא מילה שמקורה יווני אצל אפלטון, הפילוסוף המפורסם אפלטון, שיש אומרים שבספר הזוהר שכתוב שהיוונים קרובים לאורחא דמהימנותא, הכוונה לאפלטון.
מה זה אורחא?
אורחא דמהימנותא זה דרך האמונה. זאת אומרת שהיוונים הם קרובים לדרך האמונה. אז מה הכוונה? למי הכוונה? קרובים לאורחא דמהימנותא? אז הטענה שזה על אפלטון. למה? בגלל שהפרשנות, ההסבר של אפלטון היא פרשנות שמאוד קרובה לדרך של אמונת ישראל. עכשיו, מה הכוונה שהיא קרובה? יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי. היא קרובה, אבל היא לא. זאת אומרת, תיזהר, זה קרוב, אבל זה לא זה. יש שאומרים, זה קרוב, ויש מה להסתכל, להתבונן שם. אבל אני רוצה קצת להסביר מה הכוונה, מה זה אידאות, ומה זה קשור לשם של המאמר, למה הרב מכנה את זה אידאות. אידאה, בתפיסה של אפלטון, לאפלטון יש משל מאוד מאוד מפורסם, שדרך המשל הזה הוא מסביר את היחס שלנו לעולם הזה. במשל הזה הוא אומר, משל לאנשים שהיו במערה. המערה חשוכה מאוד, והם לא יודעים שיש עולם מחוץ למערה. והם רק רואים צלליות כאלה מדי פעם, שהם מבינים שיש משהו בחוץ, הם לא יודעים מה זה. רואים שיש צלליות שמאחור. בסופו של דבר יוצא מישהו מהמערה ומספר לאנשים שנמצאים בתוך המערה שבעצם הצלליות שהם רואים זה איזה הד קלוש, זה משהו קטן למשהו שיש בחוץ. בחוץ יש את האמת. ומה שאתם רואים זה רק צלליות של המציאות האמיתית. בצורה הזאת אפלטון בעצם מסביר את היחס בין העולם הזה למה שהוא מכנה עולם האידאות. העולם הזה הוא העולם החלקי המצומצם. בעולם העליון כביכול יש אידאות. נגיד למשל סוס, אז ההופעה של הסוס כאן בעולם הזה זה ההופעה של הסוס של העולם הזה, אבל יש אידאה שנקראת סוס. זאת אומרת, האידאה של הסוס זה המצב השלם של הדבר הזה, זה לא הסוס הספציפי הזה הקטן. וכמו אם ניקח את המשל של הרב כאן, יש אדם פה, יש פה בן אדם, אבל יש את האידאה של האדם. האידאה של האדם זה האדם השלם כמו שהוא אמור להיות, זה לא האדם כמו שהוא מופיע פה, שלפעמים הוא לא מיודע מה ולפעמים הוא קצת כבד, שלפעמים הוא לא הכי מוצלח. הוורסיה השלמה נמצאת בעולם האידאות. אז האנשים כולם, בעצם אנשי העולם הזה, יושבים בתוך מערה, הכל חשוך, הם לא רואים את המציאות כמו שהיא, ובא מישהו מבחוץ ואומר להם, תדעו לכם שבעולם האמיתי, מה שאתם רואים כצלליות, שם זה מופיע בצורה השלמה. ככה אפלטון דיבר. עכשיו, זה באמת נשמע מאוד מאוד דומה לדברים שקיימים בעולם היהודי, נכון? מה זה העולם הבא? העולם הבא זה העולם השלם, העולם המתוקן, העולם הזה זה העולם החלקי. אנחנו שואפים לעולם הבא, אנחנו שואפים לעולם השלם, שהדברים יופיעו בצורה השלמה שלהם. אז יש פה איזה דמיון מסוים. מה ההבדל? אידאה, המילה אידאה, היא קשורה למילה איידול. איידול זה פסל. זאת אומרת, היוונים התייחסו לעולם האידאות כעולם של דברים סטטיים שעומדים אי שם למעלה בעולם האידאות, ואנחנו בעצם מסתכלים עליהם, מנסים לממש את האידאלים כמו שהם מופיעים למעלה. בסדר, בן אדם מסתכל על עולם האידאות, ועולם האידאות ככה ישפיע על העולם הזה. בסדר, עולם האידאות בעצם זה עולם סטטי. המילה סטטי זה גם, מה זה סטטי? סטאצ'י, פסל, זה סטטי, דבר שלא זז. והרב משתמש בביטול אידאה כדי להסביר רעיון רוחני, כמו האידיאה, כמו רעיון. אבל באמת זה לא רעיון, כי כשאנחנו מדברים על האידאות, אנחנו מדברים על כוחות פועלים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אידאה, על רעיון, שהרב מדבר עליו, זה עולם רוחני. העולם הרוחני שלנו הוא לא עולם רוחני סטטי, זה עולם פועל. נגיד למשל רעיון התשובה. כשאנחנו מסתכלים על רעיון התשובה, יש שתי דרכים להתייחס אליו. אחד זה שבעולם העליון יש תשובה. אני מסתכל על עולם התשובה ומנסה לממש את העולם התשובה בעולם הזה. זה דרך אחת להסתכל עליו. יש דרך אחרת להסביר שהתשובה זה כוח פועל בעולם כל הזמן. אני לא מנסה לממש את התשובה במובן של להעתיק את מה שאני רואה למעלה. אני מנסה לפעול בצורה שמתאימה לרוח התשובה שקיימת כל הזמן בעולם. בסדר, זה שתי התייחסויות שונות. בעצם האידאה ככוח פועל, או האידאה ככוח סטטי, כעומד, שאני בעצם רק מנסה לחכות אותו. אז זה לא סתם שהיוונים מאוד העצימו את המקום של פסלים. כי הפסל הוא בעצם המודל שלך, אתה מנסה לחכות איתו, הוא השלם, אתה רואה את הפסל המושלם הזה, ואתה בעצם מנסה כל החיים שלך להידמות לדבר המושלם. מה זה?
יש איזה משמעות באורח חיים, בין להגיד שאנחנו
מפעתיקים
משהו לבין
להתחבר
לאיזה
יום
חיים
שבאחר? כן, כן. זאת אומרת, האם השלמות הזאת תוכל להופיע כאן, בעולם הזה? לפי התפיסה של העולם האידאות, תמיד אנחנו נהיה סוג של צל חיוור של מה שיש בעולם העליון. אם אנחנו קוראים לזה כוח פועל, אנחנו נוכל להגיע לשם בסופו של דבר. אנחנו נוכל להגיע להיות גם אנחנו אלוהיים. ואנחנו לא נסתכל על העולם העליון ונגיד, אנחנו נבש מסכנים. הם שם, באולימפוס, הם באמת חיים את החיים האמיתיים. אנחנו נוכל מקסימום לעשות חיקוי. אבל אם אתה מתייחס לזה ככוח פועל, אז אתה אומר, אני בעצמי מממש את הדבר הזה, אני אגיע לשם. זה מפעיל אותי. למה הרב משתמש בביטוי הזה? אז יש כל מיני הסברים שניתנו לדבר הזה. קודם כל הרב מנסה להשתמש במונחים שהם יהיו קרובים למה שאנשים מכירים, אבל יש דעות שאומרות שגם המונחים האלה שעברו ליוונים, הכוזרי אומר את זה, רבי יהודה הלוי אומר את זה, שיש כל מיני דברים שעברו לעמים האחרים מאיתנו בעצם, בגלל שהיו קשרים בין שני העמים, נגיד היוונים באו לכאן והעבירו כל מיני דעות וגם קיבלו דעות, בתקופה ההלניסטית למשל, אז הם אימצו כל מיני דברים שנמצאו בתוך העולם היהודי. אז אולי המילה דעה שאפילו אנחנו אומרים, אז היא סוג של השתלשלות, כאילו המילה אידאה השתלשלה מהעולם היהודי איכשהו. יש שטוענים שאפלטון פגש את ירמיהו הנביא, לא משנה אם זה היה או לא היה, בכל אופן מה שרואים זה שיש דמיון מסוים בין שני הדברים. יש כל מיני דרכים להתייחס לדמיונות, דיברנו על זה בשבוע שעבר, האם זה ממש באופן היסטורי הם נפגשו, או שהשם השרה סוג של הופעה אלוקית כזו שאצל העמים הופיע ככה ואצלנו הופיע ככה, זה כמו שהיו עובדי עבודה זרה ואצלנו נביאים. האם זה בגלל שהעובדי עבודה זרה למדו מהנביאים שלנו וחיכו את ההתנהלות שלהם? מסתבר שלא. מסתבר שהייתה השראה אלוקית בעולם שהופיעה אצל הנביאים בצורה מסוימת ואצל עובדי עבודה זרה בצורה מסוימת. בסדר? אז זה לגבי העניין של אידאות. אז מה עם האידאות? מהו למהלך האידאות? אז בגדול יש שתי אידאות שעליהן מדבר כל המאמר. אידאה שנקראת אידאה אלוקית ואידאה שנקראת אידאה לבדית. אלה שתי האידאות. וכשאנחנו נדבר על המאמר הזה, בעצם אנחנו נדבר על שתי האידאות האלה לאורך ההיסטוריה. איך הן נפגשות אחת עם השנייה. אידאה לאומית ואידאה אלוקית. מה זה אומר אידאה אלוקית אידאה לאומית? בלי להתעמק בדברים, רק באופן כללי אנחנו יכולים לראות דבר מאוד בולט שקיים בכל דבר בעולם, מהדברים הכי פשוטים ועד הדברים הכי מורכבים. כל דבר בעולם יש לו אור ויש לו כלי, יש חומר ויש צורה, יש גוף ויש נשמה, יש תוכן ויש הופעה, יש קיצור, קחו את זה לכל מקום שאתם רוצים. שני הצדדים האלה בדיוק זה הרעיון של שתי האידאות האלה. אידאה אלוקית ואידאה לאומית הם בעצם שתי האידאות, שני רעיונות העל שפועלים ומניעים את עם ישראל, את האומה ובעצם כל ציבור אנושי בעולם. שתי אידאות מניעות אותו, אידאה לאומית ואידאה אלוהית. תגיד, מה, כל אחד יש לו אידאה אלוהית? אנחנו נדבר על זה. זאת אומרת, כשנלמד את המאמר עצמו, אז אנחנו ננסה להבין מה זה אומר. אבל זה אומר שאין דבר בעולם שאין לו את שני הצדדים האלה. כל דבר בעולם יש לו אור, כל דבר בעולם יש לו כלי. כל דבר בעולם יש לו את ההיבט הרוחני שלו, כל דבר בעולם יש לו את ההיבט הפיזי שלו. כל דבר בעולם. והיחס בין שני הצדדים האלה, בין הצד הרוחני לצד הפיזי, זה עניינו של המאמר. ההופעה של הדבר והרעיון שעומד מאחורה. ניתן דוגמה הכי פשוטה במיקרו של האדם. לאדם יש תפיסת עולם, תפיסת עולם זה לא חייב להיות משהו שבן אדם ממש חושב עליו, אלא יש את מה שמניע אותו, יש את הדברים שגורמים לו לזוז, ויש את הדרך שהוא מיישם את תפיסת העולם שלו במציאות, ממש. תגיד למשל, אתה מאמין שלהיות אדם טוב זה דבר חשוב, ובאופן מעשי אתה נותן צדקה. אז האידאה האלוהית, אפשר לומר, זה התפיסה שלהיות אדם טוב זה דבר חשוב, והאידאה הלאומית, זאת אומרת, הצד המעשי של זה, זה לתת צדקה. אז היחס בין שתי האידאות האלה בעצם הוא הסיפור של ההיסטוריה של עם ישראל. מה היחס בין הצד המעשי, הלאומי, החברתי, לבין הצד הרעיוני, הצד שמניע את העם מבחינת התוכן, הרוח שלו. זה הסיפור של מהלך האידאות בתמצית, והמאמר בעצם יחשוף מה קרה לשתי האידאות האלה לאורך ההיסטוריה. איך זה היה בתחילת הדרך, איך זה היה בגלות, איך זה היה בתחייה, איך זה... זהו. זה הסיפור של מהלך האידאות בתמצית. עכשיו אנחנו נחשוף את זה לאט לאט. כן.
מה שהרב אמר על התפיסה היוונית שרואה את האידאה כדבר
סטטי.
סטטי. אז לכן הרב קורא לזה למהלך האידאות? כאילו זה תהליך ש...
קודם כל לא הרב קרא לזה, כנראה שהרב צביודה קרא לזה ככה. יכול להיות שהרב חתם על זה, אבל... אבל הרב ציוד נתן לזה את השם לדעתי, יכול להיות.
לפי מה שהרב אמר, אני לא רואה יוסטים, אבל כל המאמר מדבר על תהליך היסטורי, זאת אומרת,
נכון,
תהליך.
נכון, נכון. יכול להיות, זה רעיון, לא חשבתי על זה, אבל למהלך העדות זה אומר כן, שזה דבר דינמי, זאת אומרת, זה דבר שמשתנה. ואידאה שהיא סטטית, אז היא לא פועלת, זאת אומרת, היא לא פועלת במובן האקטיבי. אלא היא עומדת שם, אנחנו מנסים לחכות אותה, לאמץ אותה, או להיות צל חיוור של מה שיש שם למעלה. כאן זה למהלך האידאות. ובדיוק, זה דומה מאוד לתהליך של תשובה. תהליך של תשובה הוא דוחף את העולם, לפי הרב, לתקן את עצמו. זה לא תהליך שקורה מתישהו, זה קורה כל הזמן. כל הזמן תהליך התשובה דוחף את העולם לתיקון שלו. בסדר? אז בעצם כל דבר שקורה בעולם, אתה צריך לראות אותו דרך הפריזמה של התשובה. יש כוח תמידי בעולם שדוחף אותו להתקדם, להיות יותר טוב. וזה נקרא תשובה, אצל הרב קוק. ומתי שאדם חוזר בתשובה, מה הוא עושה בעצם? מתחבר לכוח הפנימי הזה שמניע את העולם כל הזמן. זה המהות של התשובה. זאת אומרת, התשובה היא לא דבר שאני עושה, זה פעולה, אלא זה פעולה שאני עושה, ועל ידי הפעולה הזו אני בעצם מתחבר לזרם החיים הכללי, שכל הזמן חותר לשלמות ולהיות יותר טוב. זה מה שנקרא יסוד ההשתלמות אצל הרב באורות הקודש חלק ב'. ועוד חזון למועד. תודה רבה. אז בשעה 12 השיעור בהלכה.